כתוב במדרש רבה שגם משה רבנו, שהיה לו תקשורת ישירה עם הקדוש ברוך הוא, גם הוא שאל את הקדוש ברוך הוא את השאלה הזאת. מה הדרכים שלך שאתה מנהיג את העולם? איך זה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו? הדרכים הנעלמות האלה, איך זה קורה ולמה זה קורה? היום אנחנו ננסה קצת להתייחס לשאלה הזאת מהשורשים ומהיסודות שלה, כפי שחכמנו זיכרונם לברכה מלמדים אותנו. פירוש הדבר, השאלה הזאת היא שאלה למעשה שכל העולם, כל התרבויות, כל האומות וכל בני אדם שואלים את השאלה הזאת. לכאורה נראה שיש עיוות, יש איזשהו חוסר צדק במציאות העולם. והשאלה היא למה ומדוע, מדוע? הרבה גישות והרבה דרכים להתייחס לזה קיימות. אנחנו בעזרת השם רוצים לענות על השאלה הזאת ולהתייחס על השאלה הזאת כפי שהתורה מלמדת אותנו. כי אנחנו צריכים לדעת, השאלה הזאת כבר, כמו שהזכרנו קודם, כבר משה רבנו התעסק עם השאלה הזאת. ליתר דיוק, כבר אומרים חז"ל גם האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, גם הם התקשו בקושייה הזאת. בשאלה הזאת, מדוע כשאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים לכאורה, לפי מבט עינינו, אנחנו נראה לנו שיש פה איזשהו חוסר צדק, יש פה עוול ועיוות בהנהגת העולם. מדוע זה כך? היסוד של השאלה, אנחנו נתחיל להסתכל על זה מהיסודות ומהשורשים של השאלה. אומרים חז"ל, בשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, עלה ברצונו לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים במידת הדין, על כן שיתף במידת הדין את מידת הרחמים. ואם נשים לב, הקדוש ברוך הוא לא ביטל את מידת הדין, הוא רק שיתף את מידת הרחמים במידת הדין. פירוש הדבר, שמידת הדין קיימת, רק עכשיו היא יותר, זה נקרא בלשון החסידות והקבלה, היא יותר ממותקת, היא יותר עדינה, אבל היא קיימת, מידת הדין. ואנחנו צריכים להבין מה הכוונה שאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם הסתרה והעלמה. הסתרה והעלמה ממה? מה נסתר ומה נעלם בעולם? ולכן גם שורש המילה עולם זה העלם, מלשון נעלם. העולם הוא נעלם, נעלם לנו. נעלם משהו בתוך העולם מאיתנו. והשאלה היא, מה נעלם מאיתנו? מה בעצם מסתתר ונעלם מאיתנו? אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד גדול. מה שמסתתר מאיתנו ונעלם מאיתנו זה ההבנה. יש הרבה דברים שקורים בעולם ואנחנו לא מבינים אותם. אנחנו לא מבינים למה הם קורים, הדברים האלה. אבל אם אנחנו נבין אותם, אז באותו רגע כל ההסתכלות שלנו תהיה שונה. הקדוש ברוך הוא רצה שההנהגה של העולם תהיה הנהגה שנסתרת ונעלמת מאיתנו. ואז מתעוררת השאלה ששואלים חז"ל, מדוע הקדוש ברוך הוא באמת עשה את זה? מדוע הוא ברא את העולם באופן כזה שיהיה לנו קושיות ויהיה קשה לנו? ואז אומרים חז"ל את היסוד הגדול. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כשהתוכנית המקורית הייתה לברוא את העולם בכמה שלבים, כאשר השלבים שונים מאוד במהותם זה מזה, ואנחנו נמצאים כרגע בשלב הראשון של תוכנית הבריאה. והשלב הזה הוא התקיים בו, בעזרת השם אנחנו מקווים שבקרוב, אבל בוודאי שהתקיים בו מה שכתוב פסוק בספר איוב, קץ שם לחושך. פירוש הדבר שכל ההסתרה, כל העלמה וכל אי ההבנה שבה אנחנו נמצאים זה לא מצב נצחי ותמידי, זה מצב שלכתחילה כך הוא מיועד להיות, מצב זמני כשהגבול שלו זה ה-6,000 שנה. אחרי ה-6,000 שנה זה יכול להיות הרבה יותר מוקדם, אנחנו מאמינים בעזרת השם עד סוף השיעור זה כבר יתבטל המצב הזה, אבל אם במקרה זה לא יתבטל עד סוף השיעור, אז נדע שהגבול הוא עד 6,000 שנה, ולא יותר. אנחנו נמצאים עכשיו ב-5,775 שנה. ואם נספיק, אחר בהמשך, נגיד איזשהו רמז נפלא מאוד שכתוב בפרשת פיקודי. אבל זה בהמשך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעלמה, בהסתרה זמנית. לאחר מכן זה יתבטל, ואנחנו נראה שאנחנו נבין הרבה דברים שהיום אנחנו לא מבינים. ואז מתעוררת השאלה, מדוע? בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את המצב הזה? ואומרים חז"ל בהרבה מקומות, זה כתוב בהרבה מקומות בדברי חכמנו זכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא רצה שכל אדם, בכל דור ודור, עד הקץ, עד אותו זמן שנאמר קץ שם לחושך, כל אדם, כל אחד מאיתנו, יהיה לו פה עבודה וניסיון ובחירה. לכל אחד מאיתנו יש ניסיון ולבחור בין הטוב ובין הרע. וכדי שיהיה אפשרות של מציאות של עבודה, ויהיה מציאות של אפשרות של בחירה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידה הזאת ובדרך הזאת, שנקראת הסתרה והעלמה. אין אחד, הזוהר הקדוש אומר, אין אדם שבא לעולם ולא עובר את הניסיונות האלה ואת הקשיים האלה. כי מתי מתעורר בתוכנו הקושי? הקושי מתעורר בתוכנו בשעה שאנחנו לא מבינים. כי דבר שאדם מבין, אין לו קושי עליו. גם אם יהיה לו לא נעים, אבל הוא מבין, אז הוא כבר יודע איך להתייחס אל הדבר. נאמר משל הדבר, היה איזה שבט באפריקה, שבט מאוד מאוד פרימיטיבי, שלא יודע שום דבר מהתרבות המתקדמת. יום אחד הגיעו אליו אנשי חסד שהחליטו לקדם את השבט הזה. במסגרת כל תוכניות הקידום לקחו קבוצה של 4 אנשים מהשבט הזה והביאו אותם לעיר גדולה. שיבקרו בעיר גדולה ויראו את כל הטכנולוגיה, את כל ההתקדמות. הם הסתובבו, פתאום ראו מכוניות, מחשבים, חנויות, כל דבר, אווירוני וכן הלאה, מאוד מאוד התפעלו. הם היו פרימיטיביים, אבל הם לא היו טיפשים. אז הם מאוד התפעלו מכל מה שהם ראו. לקראת סוף הביקור, החליטו, המערכים החליטו לקחת את 4 האנשים האלה, לבקר במקום חדש לגמרי, שהם אצלהם, אצל הקושים האלה, התקיים עין לא ראתה זולתך. לא ראו כזה דבר מעולם. מה זה הדבר הזה? בית חולים. אבל לא אמרו להם מה זה המקום הזה. אמרו להם, עכשיו אנחנו לוקחים אתכם לאחד המקומות שאנחנו הכי מתגאים בו, שאנחנו הצלחנו להגיע למקום הזה, אנחנו רוצים לקחת אתכם למקום חדש. הם לא ידעו לאן הם הולכים. אותם 4 פרימיטיבים לא ידעו לאן הם הולכים. הם נכנסו לבית חולים, והתחילו ללכת איתם מחדר לחדר. ומה הם רואים? הם רואים דברים נוראים ומזעזים. הם רואים אנשים שוכבים על המיטות, הם רואים שהם חסרי אונים, מרגישים לא טוב, ופתאום ניגש אליהם, אל אחד האנשים האלה, שהוא חסר אונים, ניגש מישהו בחלוק לבן, ומכניס לו לתוך היד, כזה מין, איזה מין מזרק כזה לתוך היד, ושואב לו דם. הם התפלו, הם אמרו, עד עכשיו הכל היה מובן, הם הסבירו לנו, אבל מה זה? איזה מין דבר זה? טוב, ממשיכים ללך אותם בחדרי הבית חולים. והסוף הם אומרים להם, עכשיו ניקח אתכם למקום, שזה הפאר של המקום הזה. לראות ניתוח. מאחורי חלון, לא רואים, מה הם רואים? הם רואים דבר מזעזע. הם רואים מישהו שוכב על מיטה, קשור, קשרו אותו, ובאים לשם אנשים ומתחילים לחתוך אותו עם סכינים. חותכים אותו, מוצאים לו דברים מתוך הגוף, החוצה. הם אמרו למערכים שלהם, פה הם כבר לא יכולו להתאפק. אמרו למערכים שלהם, תראו, אתם אמרתם לנו, שהגעתם אלינו, אמרתם שאנחנו פרימיטיביים, אנחנו מתנהגים באכזריות. רוצים להגיד לכם משהו. עם כל האכזריות שלנו, כאלה דברים אנחנו בחיים מעולם לא דמיינו שנגיע לכזה דבר. ככה לחתוך בן אדם? עד כאן זה המשל. הנמשל הוא עמוק מאוד. כשאנחנו לא מבינים, הרי אם נתבונן, מה היה בעצם הנקודה, מה הייתה הנקודה של אותם 4 פרימיטיבים? אנחנו יודעים שהמקום הזה הוא מקום של חסד. מקום של כל כולו בנוי על היסוד ועל המסירות נפש, הרצון לעזור ומסירות נפש לעזור. לעזור. אנשים חולים, אנחנו יודעים מה זה בית חולים. שימו לב, מה היה חסר להם? היה חסר להם הדעת. הם לא ידעו את מהות המקום הזה. הם לא ידעו מה הולך פה, מה נעשה פה. אותו מקום שאנחנו שיודעים מה זה, שופטים את זה ודנים את זה כמקום של חסד, של עזרה לזולת, של הרבה הרבה מסירות נפש, שימו לב, כשלא היה דעת, שפטו את זה כדבר האכזרי ביותר. זה, המשל הזה, הנמשל שלו הוא מאוד מאוד עמוק. הכל תלוי בדעת. הכל תלוי במשקפיים שבהם אנחנו מסתכלים על הדברים. כשאנחנו רואים דברים מעוותים, כשאנחנו רואים דברים קשים, במציאות סביבנו, אז אנחנו רואים את זה הרבה פעמים כדברים מאוד מאוד קשים. מה חסר לנו? חסר לנו הדעת. חסר לנו ההבנה להבין מה קורה פה. ואומרים את גדולי הצדיקים, כשהתגלה לנו הדעת, אז כמו אותם ארבעה פרימיטיבים, שראו את המעשים, מעשים מסוימים ושפטו אותם ודנו אותם, להיות הדברים הכי הכי אכזריים בעולם, בעצם התברר להם אחר כך, כשהם למדו, התברר להם שזה מעשי חסד, עצומים ונוראים, כך גם אצלנו הדבר. כך אצלנו גם בהסתכלות שלנו. והדבר הולך בכלליות, בפרטיות ובפרטי פרטיות. ונסביר למה הכוונה. לפעמים אנחנו מסתכלים על ההנהגה הכללית שקורית בעולם. לפעמים אנחנו מסתכלים באופן יותר פרטי, על האנשים שאנחנו חיים איתם, המשפחה שלנו, החברים שלנו, אנחנו בעצמנו. זה נקרא בלהסתכל על דברים בפרטיות. אבל יש פרטי פרטיות. מה זה פרטי פרטיות? פרטי פרטיות זה להסתכל על הדקות, על מצבים קטנים שקורים לנו במשך היום-יום, וגם אותם, גם אותם לשפוט ולהסתכל בדעת נכונה. אומר הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ברא את העלמה ואת ההסתרה בשביל הבחירה, כדי שיהיה בחירה וניסיון בעולם הזה, הבחירה והניסיון הוא שמסתירים מאיתנו את הדעת. לא נותנים לנו הבנה ודעת איך להסתכל על הדברים. וברגע שמגלים לאדם את הדעת, אין לו ניסיון ובחירה, כי הוא יודע את האמת. הוא יודע, זה מקום של חסד. הכל נעשה פה, הכל לטובה. אבל, מכיוון שהקדוש ברוך הוא, מסיבות שונות, רצה, והוא ידע שזה הטובה האמיתית והנצחית של כל אחד, של כל יהודי ויהודי ושל כל הבריאה כולה, לכן הוא ברא את המהלך הראשון במצב של מציאות של הסתרה והעלמה בדעת ובהבנה. אנחנו לא מבינים מה קורה סביבנו. איך אנחנו אמורים להתמודד עם המצבים האלה? ואין אחד מאיתנו שלא מתמודד יום-יום עם כל מיני קשיים, כל מיני קושיות, כל מיני דברים, ודברים לא נעימים שקורים לו, ובעצם יש לנו ניסיון, איך אנחנו מקבלים את הדברים. יש מימרה, בחסידות ברסלב, יש מימרה, אני לא יודע מה המקור של המימרה, אבל זה מימרה עתיקה. אולי רבי נחמן אמר, אולי אחד התלמידים אמר את זה. הוא אמר יסוד מאוד גדול. הוא אמר, העבודה שלנו זה לא לתקן את העולם, העבודה שלנו זה לתקן את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם. וכשאנחנו מתקנים את המשקפיים שאנחנו מסתכלים על העולם, ממילא העולם כבר נהיה מתוקן. זה עצמו תיקון העולם. כי איך שאנחנו מסתכלים על העולם, כך העולם בעצם מתנהג, מונהג, והשפע מגיע אליו. אם לטובה, אם למוטב. זה הכל תלוי בנו בעצם איך שאנחנו מסתכלים. וכמו שאמרנו קודם, זה הולך בכלליות כל המאורעות, בפרטיות, ובפרטי פרטיות בוחנים אותנו לפעמים על דברים מאוד קטנים, על דברים מאוד יומיומיים שקורים לנו. מה העבודה שלנו, מה התפקיד שלנו על פי ההסתכלות הזאת? מה אנחנו צריכים בעצם לעשות? אומר הזוהר הקדוש, לאדם היהודי, הכל התורה כולה זה בעצם מצווה אחת. היא מתחלקת למצוות שונות ומשונות. אבל למעשה ביסוד יש מצווה אחת. ומהי המצווה הזאת? אומר דוד המלך בתהילים, כל מצוותיך אמונה. זה הכל בעצם יסוד האמונה. כל ההסתרה שאנחנו עוברים, רואים, חווים בתוכנו ומרגישים, כל זה בעצם בשביל הניסיון של המצווה הזאת, של מצוות האמונה. למה אנחנו שומרים שבת? למה אנחנו מניחים תפילין? למה אנחנו לומדים תורה? אומרים חז"ל, הכל בשביל כל מצוותיך אמונה, כדי ללמד אותנו את האמונה האמיתית. מהי האמונה האמיתית? מה זה נקרא אמונה אמיתית? אומר הזוהר הקדוש, שהאמונה האמיתית היא מתחלקת לשתי דרגות. יש שתי דרגות, ושתי הדרגות האלה אנחנו למעשה אומרים את זה פעמיים ביום. כל זה נמצא בתוך פסוק אחד של התורה. שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד. זה נמצא בתוך הפסוק הזה. מה הם שתי הבחינות, שתי הדרגות של מצוות האמונה? הדבר הראשון, הדרגה הראשונה של מצוות האמונה, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה ומהווה את כל הבריאה. ואין תנועה, אומרים חז"ל, אין באמת תנועה שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג אותה וקובע אותה. וכשעלה נופל, אז בשמיים גזרו על העלה זה ליפול. ואם אדם הולך ברחוב ופתאום לידו מצפצף מישהו בצפצופים עוד חזקים והוא ככה נחרט ומרגיש הרגשה כזאת לא נעימה, באמת באמת גם זה בהשגחה פרטית. כל דבר ודבר בעולמנו זה בהשגחה פרטית. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל זה רק היסוד הראשון של האמונה. זה עדיין לא שלמות האמונה. היסוד הראשון של האמונה זה לדעת הכל השם עושה. הכל נמצא תחת הנהגתו ומלכותו של הקדוש ברוך הוא. לדוגמה, מישהו בא בערב פסח וסיפר לי, הוא מבין מאוד בפוליטיקה, במדיניות, אז הוא בא מזועזע ואמר לי, אתה יודע, ארצות הברית ואיראן חתמו על הסכם. הם עכשיו הולכים לעשות שלום ביניהם. בגלל שזה היה ערב פסח, אמרתי לו, מתי זה היה? אז הוא אמר לי, אתמול. אמרתי לו, תסתכל. בוא תסתכל איך אנחנו יכולים, לפעמים אנחנו יכולים לקבל רמזים. זה היה ערב פסח, מי שיודע, זוכר, התאריך של ערב פסח זה י"ד בניסן, נכון? י"ד בניסן זה ערב פסח. יום אחד לפני זה, מה התאריך? י"ג בניסן. מה קרה בי"ג בניסן? ארצות הברית ואיראן חתמו על הסכם, הבנות, שכולם מפחדים מההסכם הזה. אז בואו אני אספר לכם משהו. התאריך הזה כבר תאריך מוכר לנו. עם מי הוא מוכר לנו? עם הפרסים. יש לנו כבר סיפור עם הפרסים בתאריך הזה. מה הסיפור? הסיפור הזה כתוב במגילת אסתר. כתוב שהמן הפיל פור. באיזה תאריך זה נוח ונכון להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. באותו רגע שיצא לו חודש אדר, הוא הבין בטעות שזה חודש טוב, מיד הוא בא לאחשוורוש. מי זה אחשוורוש? מלך פרס. אומר לו המן, אומר לו אחשוורוש, תשמע לי, אני אומר לך, יש עת רצון בשמיים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. הייתה ביניהם שיחה שלמה, אחשוורוש קיבל, נתן לו את טבעת המלך, הוא אמר לו, להמן, לך תוציא אגרות לכל העולם להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים. כתוב במגילת אסתר, והארצים יצאו תכופים בדבר המלך. בדבר המלך, מה הם יוצאים עם האגרות? מה כתוב באגרות? להשמיד, להרוג ולאבד את כל העם היהודי. מגילת אסתר מגלה לנו מתי זה היה. שהמן הטיל פור, הוא הלך לאחשוורוש ושלחו את האגרות. מתי זה היה? כתוב במגילת אסתר, י"ג בניסן. בי"ג בניסן הוא הטיל את הפור, באותו יום הוא הלך למלך פרס, באותו יום נגזרו הגזרות. אמרתי לו, לחבר שלי שהיה קצת מבועל, אמרתי לו, כשם שהתקיים במגילת אסתר ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים בשונאיהם, גם פה התקיים ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים בשונאיהם. אנחנו צריכים לדעת, אין מקרה, אין כזה דבר, שזה יקצה בדיוק באותו יום, שלפני 2,800 שנה חתמו על הסכם, המן והחשברוש, בדיוק באותו היום, עכשיו חתמו על הסכם כזה, אין מקרה. פה אנחנו ראינו, נתנו רמז. רמז לראות את ההשגחה הפרטית, לראות את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אני אספר לכם עוד סיפור של השגחה פרטית. מי שזוכר, לפני כמתי זה היה 24 שנה, היה מלחמת המפרץ. מלחמת המפרץ, קם נשיא בעיראק, סדאם חוסם, וכל העניין שלו רק מדבר. אני אשמיד, אני ארוג, אני אאבד את כל היהודים. ואז הוא פיתח את הטילים הידועים שלו, וזרק עלינו 39 טילים. שימו לב, בדיוק המניין המלאכות של שמירת שבת. זרק עלינו 39 טילים. מאיפה הוא זרק את הטילים? מעיראק. אבל בעיראק יש אזור ששם זה מרכז עיראק, ושם הוא זרק את הטילים האלה. האזור הזה זה נקרא עמק דורה. עמק דורה זה אזור שהוא נמצא מזרחית לבגדד. באזור, זה אחד האזורים המרכזיים, אחד האזורים המרכזיים בעיראק. סדאם חוסיין משום מה, בלי שאף אחד מבין, נתן שמות לטילים שלו. היו לו סדרות, נותן להם שמות. אתם יודעים איך הוא קרא לטילים שלו? אנחנו ראינו טילים, זה כתוב, היה כתוב על הטילים שלו. הוא קרא להם נבוכדנצר. סדרה ראשונה, נבוכדנצר 1, סדרה שנייה, נבוכדנצר 2, וכן הלאה. מי שזוכר את התקופה הזאת, קצת היותר המבוגרים, מה היה במדינת ישראל? יותר מנזק הטילים היה הנזק של מה? פחד. היה פחד נוראי. מי שזוכר את זה, היה פחד נוראי. היו יותר נפגעים מפחד מאשר מהנפגעים מהטילים. כן, זריקות, אנשים עשו כל מיני דברים. בואו נספר לכם עכשיו סיפור. תראו, אומרים, יום אחד בעיניך כאלף שנים כי יעבור. הקדוש ברוך הוא לפעמים מסדר, עובר 2,000 שנה, אצל הקדוש ברוך הוא זה יומיים. לפני 2,700 שנה, בעמק דורה, היה מלך בבל, ושמו היה נבוכדנצר. ונבוכדנצר עשה ניסיון לעם ישראל. כתוב בספר דניאל, בפרק ג' בספר דניאל. עשה ניסיון. מה הניסיון? הוא עשה פסל שגובו 60 אמה, כולו מזהב, קבע יום מיועד, והיום הזה הוא קרא לכל העמים שהיו תחת מלכותו, וכל כוונתו הייתה לעם ישראל, ותקעו בחצוצרות והשתחוו לפסל. אומרת הגמרא במסכת מגילה, עם ישראל לא התכוון לעבוד עבודה זרה כשהוא השתחווה לפסל. אלא למה הם השתחוו לפסל? אומרים חז"ל בגמרא במסכת מגילה, עם ישראל פחד מנבוכדנצר. היה להם הניסיון משמיים, זה היה ניסיון של פחד. ובאמת, בסך הכל בעם ישראל שלושה לא השתחוו לפסל ולא קרה להם שום דבר. נהפוך הוא. ובזכותם נעשו ניסים גדולים. זה היה חנניה, מישאל ועזריה. אבל עם ישראל לא עמד בניסיון הזה. עם ישראל השתחווה לפסל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, בגמרא במסכת מגילה, בגלל שהשתחוו לפסל ולא עמדו בניסיון הפחד, היה כמה מאורעות לעם ישראל. שימו לב, מאותו מקום שלפני 2,700 שנה עם ישראל לא עמדו בניסיון הפחד, מאותו מקום בדיוק קם מנהיג עיראקי, סדאם חוסיין, והוא מכריז על עצמו, הוא הכריז על עצמו, אני גלגול של נבוכדנצר, ומאותו מקום הוא שולח לנו טילים שגורמים לפחד בכל מדינת ישראל, והוא קורא לטילים האלה נבוכדנצר. זה עוד דוגמה לראות את ההשגחה הפרטית של הקדוש ברוך הוא. שהכל בעצם זה רמזים שאנחנו לומדים להכיר את ההנהגה, את הדרך, את המלכות, שהקדוש ברוך הוא מולך ומנהיג את העולם. זה הניסיון הראשון של האמונה. הניסיון הראשון של האמונה זה להכיר את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. אבל, אומר הזוהר הקדוש, ובאמת זה עדיין רחוק מאוד מהשלמות. מדוע זה רחוק מאוד מהשלמות? מכיוון שגם אם אדם יאמין שכל תנועה ותנועה וכל מעשה ומעשה, הכל זה תחת המלכות וההנהגה וההשגחה של הקדוש ברוך הוא, עדיין יכול להיות טעויות גדולות מאוד מאוד באמונה. ומה הם? אדם יכול להגיד, השם עושה את הכל. אבל אני רוצה להגיד לך, בערך 70% הוא עושה לטובה. אבל יש פה 30% שהוא לא כל כך עושה לטובה. מישהו פעם אמר לי זה, שאלתי אותו, מה? אמר לי, אני אגיד לך, לי יש ככה, סיפור אמיתי. אמר לי, תראה, לי יש 5 ילדים, ברוך השם, כן ירבו, ואני מרוויח כל חודש 5,000 שקל. בסך הכל חסר לי, זה היה לפני כמה שנים, אז קצת השתנה המושגים מאז. הוא אמר, אבל בסך הכל חסר לי 2,500 שקל כל חודש, שאני גומר את החודש בדיוק מסודר, הכל בישוב הדעת, הכל בנחת. אתה רוצה להגיד לי שגם זה לתורה? מה הבעיה לקדוש ברוך הוא סדר לי עוד 2,500 שקל לחודש? אז יש מצבים בחיים שלנו, בהתמודדויות שלנו, שאנחנו לא מרגישים שזה באמת הכל לטובה. אומר הזוהר הקדוש, זה נקרא המדרגה או הקומה השנייה של האמונה. הקומה השנייה של האמונה זה לדעת, הקומה הראשונה, השלב הראשון, המדרגה הראשונה זה לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח ועושה את הכל. אבל המדרגה השנייה של האמונה זה לדעת שהוא עושה את הכל והכל לטובה. וזה נקרא שלמות האמונה. אומרים חז"ל, כל אדם בא לעולם בשביל הדבר הזה. כל מה שקורה לנו, כל מאורעות חיינו, אנחנו מסתובבים בכל מיני סיבובים שעוברים עלינו בחיים שלנו, וניסיונות והתמודדויות, וכולם בשביל הנקודה הזאת. אומר הזוהר הקדוש, שלמות האדם בעולם הזה נמדדת ביכולת שלו לראות, לקבל את המלכות של השם ולדעת שהכל לטובה. ומה זה נקרא הידיעה שזה הכל לטובה? איפה זה נמדד באמת, באמת פנימית בתוכנו? אומר הזוהר הקדוש, בשעה שאדם יודע, שהכל לטובה, אבל הוא יכול להיות בשמחה, בגלל שהכל לטובה הוא כבר יכול להיות בשמחה, זה נקודת השלמות. וכל אדם, אומר הזוהר הקדוש, כל אדם בא לעולם, נולד איפה שהוא נולד, גדל איפה שהוא גדל, והרבה הרבה הרפתקאות וסיבובים וניסיונות אנחנו מתמודדים במשך ימי חיינו. והניסיון שלנו בכל הסיבובים האלה זה לבוא לנקודה הזאת. לבוא לנקודה הזאת, להכיר שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וכל מעשיו לטובה. אומר הזוהר הקדוש, דוד המלך היה בעל השגה מאוד גדולה, והוא ידע, ודוד המלך ידע מה תפקידו, הוא ידע מה תפקידו בעולם, כי לכל אדם יש תפקיד. באנו לעולם, כתוב בזוהר הקדוש, שלכל אדם יש תפקיד מיוחד ופרטי, שרק הוא כדי בא לעולם בשביל לעשות את התפקיד הזה. אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך ידע מה תפקידו. הוא ידע שהוא צריך לתקן בעם ישראל את המושג, את היסוד של המלכות. הוא בא לתקן את מלכות עם ישראל. לכן אנחנו אומרים שהמלך שיגאל אותנו נקרא משיח בן דוד, שבא מכוחו של דוד המלך. אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך עשה הרבה ניסיונות והשתדלויות כדי להגיע למדרגתו ולמקומו ובאמת שהקדוש ברוך הוא יסכים איתו ויגיד לו, דוד, תיקנת, עשית ותיקנת, זכית למדרגה שלך. אומר הזוהר הקדוש, שכמה שדוד המלך התאמץ והשתדל וניסה ומסר את הנפש בשביל עם ישראל בכל הבחינות ובעבודה הפרטית שלו וכן הלאה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, דוד, עדיין לא זכית לתקן ולעשות את העבודה, להגיע למדרגה שלך. אומר הזוהר הקדוש, מתי הוא זכה? היה כשלוש שנים לפני פטירת דוד המלך, היה לו ניסיון מאוד גדול. אולי הניסיון הכי גדול. מה היה? הבן שלו, אבשלום, מרד בו. הבן שלו מרד בו, הצליח להסית ולשכנע את רוב עם ישראל שימרדו בדוד, הבריח אותו, הוא נאלץ לברוח מירושלים, דוד המלך, עם קומץ מהאנשים שלו, והם הלכו לילה שלם, עייפים, צמאים, רעבים, וברחו, והם היו בתשישות גדולה מאוד. בשעה שהוא ברח, הוא גם ברח לכיוון הירדן, מירושלים לכיוון מזרח לכיוון הירדן. מכתוב בספר שמואל ב', שבדרך בריחתו, הוא פגש מישהו שהיה אחד מחכמי ישראל, שקראו לו שימי בן גרה, ושימי בן גרה היה צאצא של שאול המלך. ולשימי בן גרה היה חשבון עתיק יומין עם דוד המלך. היה לו הקפדה ושנאה גדולה מאוד לדוד המלך, מזה שנים. עכשיו, שהוא פגש אותו בשעת בריחתו. בשעת בריחתו הוא פגש אותו, והוא יצא לקראתו, כתוב בספר שמואל ב', כתוב, ויקללהו כללה נמרצת. אומרים חז"ל, מה זה כללה נמרצת? ראשי תיבות. נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה. וכל הכללות שאפשר הוא קילל אותו. וגם, כדי שזה כבר יהיה בעל תוקף, הוא אמר גם, וגם הוא שיתף את שם השם בכללה הזאת. מה זה שיתף את שם השם? הוא אמר גם השם מקלל אותך. הנה, תראה, כל מה שעובר עליך, זה אתה מקבל כללות גם מהקדוש ברוך הוא, לא רק ממני. אני והקדוש ברוך הוא עכשיו ביחד מקללים אותך. לפי החוק שבעם ישראל זה ההלכה, לפי ההלכה, היה מותר לדוד המלך באותו רגע להרוג את שימי בן גרה. מדוע היה מותר לו להרוג אותו? כי יש דין. מי שמורד במלכות, מותר למלך, כמה שעם ישראל מקפיד על העניין של ההוצאה להורג, והגמרא אומרת, סנהדרין שהייתה הורגת בן אדם, אחת ל-67 שנה, אחת ל-70 שנה הייתה נקראת סנהדרין קטלנית, שאחת ל-70 שנה היא הרגה בן אדם. וכמה התורה הקפידה לא להוציא להורג, לא להוציא להורג אף אחד. רק לעתים רחוקות ונדירות מאוד מאוד, שכבר עברו כל הגבולות. אבל עם כל זה, אומרים לנו חז"ל, אבל התורה אמרה, המורד במלכות, יש דין מיוחד לגבי זה. מלך דן יחידי, הוא לא צריך דיינים איתו, הוא לא צריך איתו אף אחד. פגיעה במלכות ישראל זה אבון מאוד מאוד חמור, מלך דן יחידי. מותר היה לדוד המלך לדון אותו באותו רגע את שימי בן גרה למיטה. היה איתו גיבור חיל מאוד גדול, שאז באותה תקופה היה שר צבא שלו וקראו לו אבישי בן צוריה. צוריה, דרך אגב, שומעים הרבה פעמים, יואב בן צוריה, אבישי בן צוריה. צוריה הייתה אישה, זה האימא, זה לא האבא. זה הייתה אחות של דוד המלך. יואב ואבישי היו בני אחות דוד המלך. אבל הם היו גיבורים גדולים מאוד. אבישי בן צוריה פנה לדוד המלך ואמר לו, אדוני המלך, רק תגיד לי כן, ואני מזכה את שימי בן גרה בתיקון הנצחי שלו. אני עושה לו, הוא היה חסיד ברסלב הראשון, אני עושה לו תיקון הכללי. הוא באמת חייב מיטה. אני לא הולך פה במידת הרציחה. אבישי בן צוריה אמר את זה לדוד המלך. אמר לו דוד המלך באותו רגע לאבישי בן צוריה, השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק הזה, השם אמר לו כלל, באותו שעה הסתכל דוד המלך בחוכמה העליונה. אין חוכמה יותר גדולה מזה. והסתכל בחוכמה העליונה, ואמר לאבישי בן צוריה, תדע לך, לקדוש ברוך הוא יש חשבונות איתי. אני יודע, אני מודה, אני לא מסתיר. יש לקדוש ברוך הוא חשבונות איתי. הכללה הזאת שהוא כלל אותי, השם אמר לו לקלל אותי. השם אמר לו כלל. אומר הזוהר הקדוש, שדוד המלך היה במציאות מאוד מאוד קשה, שאדם נמצא בעייפות, ברעב, בצמא, בתוך בריחה, שהבן שלו שהוא החזיר אותו ונתן לו ואהב אותו מאוד, מורד בו בכזאת מרידה נוראית, הוא עושה שם דברים נוראים אבשלום, והוא מאוד אהב אותו, דוד המלך מאוד מאוד אהב את אבשלום. במשבר הנוראי הזה שהיה לדוד המלך, והזוהר הקדוש אומר, מכל הניסיונות של דוד המלך לא היה לו ניסיון כל כך קשה כמו מרד אבשלום. זה היה הניסיון הכי קשה שלו, של דוד המלך. באותו רגע, באופן טבעי, אדם שנמצא בקטנות, נמצא בצמצום, מיד הכעסים, ההקפדות, מיד עולים. לפי האמת, מותר לו להגיד לאבישי בן צוריה, תהרוג אותו. אמר לו דוד, באותו שעה שהוא התגבר על כל התוואים שלו, התגבר על כל הקשיים שלו, ויכל להסתכל באותו שעה, בחוכמה העליונה, אומר הזוהר הקדוש. מהי החוכמה העליונה? לדעת שמה שהוא עכשיו בא, וקילל אותי וביזה אותי, זה הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה איתי. למה הוא עושה לי את זה? כדי לחפר על האבונות שלי. יש לי אבון, אמר דוד המלך, חטאתי לנגדי תמיד, אני לא שוכח את זה, אני לא שוכח לרגע אחד, במה שאני טעיתי, חטאתי לנגדי תמיד, הקדוש ברוך הוא שלח לי את המצב הקשה הזה, הוא שלח לי את הכללה הזאת שתפגע בי ותצער אותי לטובתי הנצחית. אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע שדוד המלך אמר את המילים האלה, השם אמר לו כלל, באותו רגע יצא בת קול ואמרה, זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. רגל רביעית של המרכבה זה נקרא תיקון מידת המלכות. הוא זכה. נתבונן במעשה הזה של הזוהר, למעשה זה דבר נורא מאוד הדבר הזה. שדוד המלך כל כך הרבה מסירות נפש עשה כל ימי חייו. 67 שנים. מי שקצת מכיר את חיי דוד המלך יודע שדוד המלך מסר את הנפש תמיד בשביל עם ישראל. תמיד הוא נתן מעצמו לאחרים. וכמה שהוא היה קם בחצות לילה, חצות לילה אקום להודות לך, ולימוד התורה, ולימד את עם ישראל תורה, ויצא בראש הצבא של עם ישראל להרבה מלחמות, והציל את עם ישראל מהרבה הרבה מאוד צרות, כל העבודה הזאת עדיין לא זיכתה את דוד המלך להיות נקרא במדרגת רגל רביעית של המרכבה. מה כן? השם אמר לו כלל. אותו רגע שיש לאדם ניסיון, זה אומר הזוהר הקדוש, שבאותו רגע שיש לאדם ניסיון, יש כל מיני ניסיונות, אבל השורש והמהות של הפנימי של כל הניסיונות זה, באותו רגע שאדם נמצא במציאות של הסתרה, של קושי גדול מאוד, של קושי גדול מאוד, ובאותו רגע לדעת מעת השם הייתה הזאת, וזה לטובה, והדבר הזה זה לטובתי, כי הקדוש ברוך הוא עושה את הכל אך ורק לטובתנו, ואין יוצא, זה כלל שאין יוצא מן הכלל בדבר הזה. באותו רגע שאנחנו יודעים את הדבר הזה, אומר הזוהר הקדוש, באותו רגע האדם עולה למקום אחר לגמרי, למקום רוחני אחר לגמרי, והוא זוכה לקבל את כל עשייתא דשמיא, כל המיני שפע והרחבה והצלחה שיש לאדם בחיים שלו, זה מאותם רגעים שאדם נמצא באיזשהו הסתרת פנים, וככל שההסתרה היא יותר גדולה, כך הערך והמעלה של האדם שבאותו רגע יכול להגיד, השם, אתה עשית את זה, ואתה עשית את זה לטובתי. אם האדם יכול להגיד את זה באותם רגעים, אומר הזוהר הקדוש, באותה שעה מיד נפתחים על האדם שערי שפע אינסופיים. רק הנקודה היא, צריך לדעת, לא מיד רואים את זה. בשביל שיהיה בחירה, אז זה יקרה עוד קצת. עוד כמה זמן זה יקרה. פתאום האדם, הרבה פעמים אנחנו לא מבינים, אנחנו, ברוך השם, לפעמים האדם רואה איזה, שהולך לו, הוא מצליח, הולך לו טוב, הוא לא יודע למה, וצריך לדעת כלל גדול. אם אתה רואה שיש לך פתאום איזה הצלחה, איזה סייעתא דשמיא, תדע לך, לפני כמה זמן היית בניסיון כזה, ואנחנו שוכחים את זה, היית בניסיון כזה, ובאותו הרגע של הניסיון, אמרת, הכל מהשם והכל לטובה, בעצם קבעת לעצמך עכשיו, הרבה 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 סייעתא דשמיא שתהיה לך בכל התקופה הקרובה שתבוא. ואם אנחנו לא מצליחים להגיד את זה, אז לא תמיד אנחנו יכולים, כי הניסיונות הם קשים, לא תמיד אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו אומרים הכל מהשם והכל לטובה. זה לא בידי האדם. אבל על כל פנים, מה המידה ההופכית? המידה ההופכית היא שאדם נכנס למציאות של כעס ושל התמרמרות. יש אנשים, וזה, רבי נחמן ברסלב אומר, שזה בעצם הנפילה הכי גדולה של האדם. שאדם מתחיל ללכת ממורמר. זה לא בסדר וזה לא בסדר, והוא לא בסדר. לפני כמה חודשים, עליתי למונית בירושלים, לשמחתי הרבה, זו הייתה נסיעה קצרה, בין 7-8 דקות. הנהג מונית, בדיוק היה איזה בעיה עם הנהגי מוניות במשרד התחבורה, אני לא יודע בדיוק מה היה שם, אז הוא התחיל להשמיץ את משרד התחבורה. עכשיו אני, כאן שלא ידעתי על מה הוא דבר, אז אמרתי, הכי טוב שאני אשתוק. אני לא יודע מה לעלות לו. לדבר נגדו ודאי שאסור. אז אמרתי, בגלל, אני לא יודע על מה הוא מדבר, אז שתקתי. עכשיו הוא הבין שתיקה כהודעה אדם. כלומר, אתה מסכים איתי. אז הוא ראה שיש לו שותף לשיחה. אז הוא אמר לי, תדע לך, לא רק משרד התחבורה לא בסדר, גם כל הממשלה לא בסדר. כן, אני המשכתי לשתוק. כל החברי כנסת לא בסדר. אחרי 4 דקות, הוא לא מצאנו אדם אחד במדינת ישראל שהוא בסדר. אבל היו עוד 3 דקות של נסיעה. אחרי 2 דקות, כבר בכדור הארץ לא רצאנו בן אדם בסדר. אני לשמחתי הרבה, אז הייתי צריך לרדת, כי אני ראיתי שהוא הולך אחורה בהיסטוריה. עכשיו הוא הולך להגיע למסקלה שמבריאת העולם עוד לא היה בן אדם אחד. ישר, הוגן, כולם רמאים, כולם שקרנים. אומר, רבי נחמן מלמד אותנו, אומר לנו, תדע לך, זה הנפילה הכי גדולה של האדם. הנפילה הכי גדולה של האדם זה, כשאדם נופל לדעת כזאת, הכל לא בסדר, והוא סידר אותי, והוא שיקר אותי, והוא רימה אותי, שלושה אנשים רימו אותו, כולם שקרנים, כולם רמאים, כתוב את זה בהגדה של פסח. לא בדיוק ככה, אבל כולנו חכמים, כולנו נבונים, אז יש כאלה שלמדו את זה ככה, כולנו שקרנים, כולנו רמאים וכן הלאה. ואז האדם מגיע למצב של התמרמרות, של התמרמרות. ורבי נחמן היה תלמיד גדול מאוד שקראו לו רבי נתן. הוא כותב בליקוטי הלכות יסוד מאוד גדול בדבר הזה. הוא אומר, ובשעה שאדם מגיע למקום הזה, להסתכלות הזאת, להשקפה הזאת, שהכל לא בסדר, אומר רבי נתן, האדם מנתק את הנשמה שלו מהמקור שלה ומהשורש שלה. האדם מחבל למעשה בעצמו ובתוכו את כוחות החיים שלו. מדוע? כי הנשמה שלנו מקבלת. יש צינור, זה רוחני. אנחנו אומרים את זה בלשון משל. יש צינור שאנחנו מקבלים ממקום גבוה. זה הכל כתוב בקבלה. במקום גבוה אנחנו מקבלים שפע. איך אפשר לראות את זה? אנחנו יכולים לראות, לפעמים יש ימים, אז פתאום אדם קם בבוקר, הוא מלא שמחה, חיות, מה שהוא יעשה היום, הוא יעשה את זה בהתעוררות עצומה. יש ימים שאנחנו קמים ואנחנו אומרים, שאם היה אפשר, היינו משנים, אולי מחר יהיה יותר טוב. היינו מעדיפים לשאול עוד 24 שעות, להתעורר ביום אחר. הכל חשוך, הכל כבוי, אין חשק לעשות שום דבר. איך זה קורה כזה דבר? איך זה קרה? אתמול קמנו בכזאת שמחה, כזאת חיות, כל היום היה, הרגשנו שכל, הדליקו איזה פרוג'קטורים בכל העולם, בכל הבריאה. היום קמנו בבוקר, קיבו אותם, הכל חושך. איך זה יכול להיות כזה דבר? אומר, אז זה כתוב הרבה בספרי הקבלה. זה הכל לפי השפע שהנשמה של האדם מקבלת. הנשמה שלנו קשורה, היא קשורה עם מקום רוחני מאוד גבוה. זה נקרא בלשון הקבלה, נקרא, המקום הזה נקרא מלכות דעולם האצילות, סוד השכינה, היא ממשיכה שפע אלינו. לפעמים יש זכות, היא ממשיכה לנו שפע גדול. לפעמים האבונות או סיבות שונות גורמות, זה נחבא, זה נחשך השפע הזה. ואז אנחנו מרגישים, כי אנחנו כפשוטו, אנחנו בתוך, אנחנו, יש שמש בחוץ ואנחנו בחושך. זה היה מכת חושך שהיה במצרים. אז אומר רבי נתן, יסוד מאוד גדול בדבר הזה. ההסתכלות שלנו על הדברים, וההסתכלות האמיתית והנכונה היא, זה, לכן הזוהר הקדוש אומר, שזה נקרא להסתכל בחוכמה העליונה. ההסתכלות שלנו זה, כשאנחנו יודעים, השם מנהיג את העולם, וכל מה שהוא עושה, הכל לטובה. לא קל. זה לא תמיד קל לנו לקבל את זה. אבל זה מלחמה, זה התמודדות בתוכנו. ברגע שאנחנו מתמודדים עם הדבר הזה, עם המקום הזה, אומר רבי נתן, יסוד נפלא מאוד. האדם מחבר את הנשמה שלו עם השורש. זה כמו שיש צינורות, ובאינסטלציה אנחנו יודעים, לפעמים הצינורות סתומים. אנחנו צריכים לפתוח את הסתימה שיש בצינורות, כדי להתחבר עם המקור, עם השורש של החיות. אומר רבי נתן, היסוד והשורש של לנקות את כל הצינורות, ולהתחבר עם השורש ועם החיות זה, המצווה של האמונה. והמצווה של האמונה זה לדעת, השם מנהיג את העולם, השם עושה, והכל לטובה. אבל צריך באמת לדעת, כלל גדול בזה. כל פעם מנסים אותנו מכיוון אחר ובדרך אחרת, וגם בעוצמה אחרת. אנחנו צריכים לדעת, זה תפקידנו בעולם הזה. אומנם, הרבה פעמים קשה לעשות את זה, אבל יש כלל. בדרך שאדם רוצה ללכת מוליכים אותו. אם אדם רוצה ללכת בדרך הזאת, משמיים מסיים בידו. יש משל על זה. יש משל. היה יהודי. יום אחד, ברוך השם, חזר בתשובה, שמע שיעורים באמונה, הוא החליט, זהו, אני הולך בדרכי האמונה. חודש ימים כבר. הוא אומר, אין עוד מלבדו והכל לטובה. בשמיים החליטו, טוב, בוא ננסה את האדם הזה. בסדר, עד שלא יהיה לו ניסיון, לא נראה איפה הוא באמת אוחז. מה עשו? משמיים גרמו לו לאבד 5 שקל. יום אחד הוא בא מחפש בכיסים, הוא רואה חסר לו 5 שקל, הוא הבין שאיבד. מיד הוא, רגע אחד, לקח לו 3-4 שניות להתבונן בזה, אמר, רגע, אני מאמין, נכון? אני מאמין שהכל מהשם, הכל לטובה. השם, תודה רבה, הכל ממך והכל לטובה, שאיבדתי את 5 שקל. ובשביל להשלים את השמחה הוא גם עשה ריקוד. הוא היה ברסלבר, חסיד ברסלבר, אז הוא גם רקד קצת. בשמיים אמרו, מדובר פה באמת ביהודי עם אמונה גדולה. בוא נחכה עוד שבועיים, ניתן לו להמשיך לשמוע עוד קצת שיחות, עוד קצת להתחזק באמונה. אחרי שבועיים, עכשיו אמרו, די, הוא כבר במדרגה הרבה יותר גבוהה. עכשיו הוא איבד 100 שקל. כשהוא איבד את 100 שקל, זה כבר לקח קצת יותר מ5 שניות, אבל אחרי 30 שניות שהוא קצת חשב ונזכר, אמר, 100 שקל, הכל מהשם, הכל לטובה. קיבל את זה, הכל מהשם, הכל לטובה. עכשיו, בשמיים ראו שמדובר פה ביהודי עובד השם מאוד גדול, שהחליט ללכת עם העבודה של האמונה במסירות נפש. אז אמרו, טוב, בוא ניתן לו עוד כמה זמן, עוד חודש, חודש של עבודה. אחרי חודש של עבודה, מישהו עשה לו ומה שנקרא היום, לצערנו הרב, שזה מקובל, עשה לו עקיצה, גנב ממנו 200,000 שקל. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא אמר, יש לי חברים, אני מכיר חברים שלי, חברים מאוד טובים, אנחנו הולכים לתקן אותה, היהודי הזה שעשה לי את הדבר הזה, בעזרת השם אנחנו נעזור לו לבוא לתיקון הנצחי שלו, והוא גם יחזיר את הכסף עם הריביות, אחרי שיהיה כל זה, אחרי שיהיה את כל הסדר ואת כל המהלך של התיקון, אני אגיד שהכל מיישב הכל לטובה. עכשיו זה, המשל הזה, הנבשל זה כל הזמן קורה אצלנו. זה כל הזמן קורה אצלנו, כשאנחנו רוצים ללכת בדרך הזאת, ואנחנו רוצים ללכת בדרך הזאת, אז אנחנו צריכים לדעת, מגבירים אצלנו את הניסיונות. לכן, אבל, ובאמת, יש ניסיונות שאדם לא יכול לעמוד בהם. כשיש הסתרת פנים מאוד גדולה, אז יש דברים שאדם לא יכול לעמוד בהם. אבל יש כלל, יש כלל גדול מאוד. בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. אם אתה רוצה להגיע למקום הזה, הקדוש ברוך הוא יעזור לך להגיע למקום הזה. זה לא בידינו. כשאדם אומר, תראה, אני לא יכול לעמוד בניסיונות גדולים. בסדר, בעזרת השם לא יהיה לך ניסיונות גדולים. אבל בניסיונות שלך, אם אתה תרצה, אתה תקבל עזר וסיוע משמיים. הקדוש ברוך הוא עוזר לאדם. איך הוא עוזר? ויש כל מיני, הרבה דרכים לקדוש ברוך הוא. אבל אחד הדברים זה, שפתאום הקדוש ברוך הוא נותן מחשבה באדם. נותן לו מחשבה, תזכור. אתה זוכר, אתה רצית להתחזק. הנה, בתוך ההסתרת פנים, בתוך הקושי, אז הקדוש ברוך הוא פתאום עוזר לאדם. סיפר לי אחד הצדיקים שבדור שלנו, קראו לו, הוא אדמור מפוריסוב, לפני שנים הייתי איתו מאוד בקשר, יום אחד הוא סיפר לי סיפור. אמר לי, היה לו תלמיד מאוד טוב, שהיה מאוד קשור איתו, והתלמיד הזה לא עלינו ולא על אף ישראל, הוא נפטר. הוא השאיר אלמנה צעירה עם 5 ילדים. הוא היה תלמיד שלו. אמרו לו, אמרו לאדמור, אתה צריך ללכת לנחם את האלמנה. הוא הבין, ודאי שזה נכון. אבל הוא סיפר לי, הוא אמר לי, איך אני יכול ללכת לנחם אלמנה שנשארה עם 5 ילדים קטנים? מה אני יכול להגיד לה? הוא אומר, הלכתי אליה, אבל אני יודע שאני חייב ללכת אליה. הוא אומר, הלכתי אליה. בדרך, הוא אמרתי לקדוש ברוך הוא, מכילה, אבל אני לא יודע מה להגיד לה. אני לא יודע איך לנחם, אני לא יודע איך לנחם אותה. היא יושבת עם 5 ילדים קטנים. אז הוא אומר שהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לו דעת. כשהוא הגיע אליה, הוא אמר לי, אז משמיים גילו לי את הדיבור הזה. אמר לה ככה, אמר לה, אני אגיד לך את האמת, אני לא יכול לנחם אותך. אני לא יודע איך מנחמים במצב כזה. אבל אני בטוח ואני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא ינחם אותך. וזה הנחמה שלי. לגלות לך שהקדוש ברוך הוא ינחם אותך. הוא סיפר לי שבאמת באותה שנה, אחרי שזה קרה, היה לה הרבה סייעתא דשמיא מצד הילדים. היה שם ברכה גדולה מאוד בדבר הזה. אז זה דוגמה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח. במקום שאדם לא יכול להתמודד, שזה מעל כוחותיו של האדם, שם הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אז מה קובע? מה קובע? הכל מתחיל מהרצון של האדם. השורש של כל כוחות הנפש של האדם, של כל פעולות הנפש של האדם, יש דברים שונים שאדם יכול לעשות. אדם יכול לחשוב, אדם מרגיש, אדם יכול להתפלל, אדם לא מתורה. יש כל מיני פעולות שאנחנו עושים. אבל, אומר רבנו הארי הקדוש, גדול המקובלים, אומר, כל פעולות האדם, כל כוחות הנפש מתחילים מהמקום הזה, מנקודת הרצון. לכן, חז"ל אמרו, בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. לא בדרך שאדם הולך, מוליכים אותו. רק בדרך שאדם רוצה ללכת. כשאנחנו רוצים ללכת בדרך הזאת, הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אני רוצה להגיד לכם, אני מניח הרבה יודעים את זה, אבל רבי נחמן כותב בספר שיחות הר"ן, אומר שני אנשים, יכול להיות שני אנשים שיושבים אחד ליד השני, אוכלים אותו דבר, אחד עכשיו נמצא בגיהנום ואחד נמצא עכשיו בגן עדן. מדוע? כי הגיהנום והגן עדן זה לא מקומות גשמיים, זה מצבי הלב של האדם היהודי. זה צריך להבין את זה, לדעת את זה, זה דברים עמוקים. האדם, כדי להיות בגיהנום או כדי להיות בגן עדן, לא צריך למות. בעולם הזה אפשר להיות בגיהנום ובגן עדן. לפעמים, האדם מרגיש, יש לו בגשמיות, בחיצוניות יש לו הכל. לא חסר לו כלום. אבל אם חס ושלום הוא עובר יסורי הנפש, עובר יסורי נפש, עכשיו הוא נמצא בגיהנום. היה איזה מקרה של איזה יהודי נורא מאוד, יהודי מאוד מאוד עשיר, מרוב שהוא עשיר, הברזים שלו בבית הם מזהב, בחוץ מחכים לו, הכל סיפור אמיתי שהיה לפי כמה חודשים, שזה, מפה זה התחיל הקשר שלנו עם הסיפור הזה, והגיע לפה יהודי שהכרתי אותו פה וסיפר לי את זה, היה לנו קצת קשר עם הסיפור הזה. יהודי מאוד עשיר, אבל לא כדאי לספר את כל הסיפור, עבר אסון נורא מאוד במשפחה שלו, והוא ידע גם שהוא אשם בכל האסון הזה, והוא באמת אשם בכל האסון הזה. אז היהודי הזה חי בבית עם ברזים מזהב, שלמטה, לא למטה, בחצר מחכה לו שם BMW ומרצדסים, מה שהוא רוצה, הכי חדשים, ואיפה הוא נמצא? בגיהנום. אז אמרתי, שאחרי ששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי שלא ידעתי שבגיהנום, יש מקומות בגיהנום עם ברזים של, בתים עם ברזים של זהב, אבל זה גיהנום. ומצד שני, אדם יכול להיות במצבים שבגשמיות הוא בקושי מאוד גדול, אבל בלב הוא בגן עדן, הוא באמת בגן עדן. ופה כלל מאוד גדול, שרבי נחמן מלמד אותנו. המצב האמיתי של האדם זה מה שאדם מרגיש בלב. וזה התאיה. לפעמים נדמה לנו שהחיצוניות זה נקרא הצלחה או כישלון. זה לא הצלחה וכישלון. כי האדם יכול בחיצוניות להצליח מאוד, הוא כל היום מסתובב, עצוב, כועס, מר, איפה הוא נמצא? הוא מצליח בגיהנום. יש כזה דבר, להצליח בגיהנום. אבל אם אדם יש לו שמחה, יש לו רגיעה, יש לו שלוות הנפש, יש לו מנוחה, נעימות, זה הגן עדן. אומר רבי נחמן, הגיהנום והגן עדן זה מצבי הלב של האדם היהודי, זה המצבים של הלב שלנו. זה לא מקומות שצריך ללכת לשם. זה הכל נמצא בתוכנו. ההליכה לגן עדן, יש דרך שנקראת הדרך לגן עדן. יש בה כמה יסודות, ודאי שזה. יש בה כמה וכמה פרטים. אבל מה היסוד של ההליכה לגן עדן, של הדרך הזאת? כל מצוותיך אמונה. ככל שאדם זוכה להאיר בתוכו יותר את שתי הנקודות, את שני היסודות של האמונה, הכל מהשם והכל לטובה, ככל שאדם זוכה להאיר את זה בתוכו, ככה אדם זוכה יותר להיות בגן עדן. גן עדן למעשה זה כשאדם קונה את זה בפנימיות ליבו. אדם יודע. וזה היה העבודה והמדרגה של דוד המלך. לכן דוד המלך זכה להיות, נקרא, הרגל הרביעית של המרכבה. זה מושג בזוהר הקדוש. דהיינו שהוא תיקן את המלכות הנצחית של עם ישראל. הוא תיקן את זה לא בזכות התורה שהוא למד, לא בזכות המלחמות והמסירות נפש שהוא עשה לעם ישראל. הוא זכה לקבל את זה בזכות הנקודה הזאת שהשם אמר לו כלל. שברגע של הניסיון הקשה, ברגע של ההסתרת פנים הגדולה, הוא יכל לראות את ה... הוא לא ראה למה זה לטובה. הוא עלה, זה נקרא, אומר רבי נחמן, זה לעלות מעל כוחות הנפש, מעל השכל, למקום שנקרא אמונה, ולהתחבר עם מקום מאוד גבוה. וזה מה שאומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות. זה המפתח לכל השפע ולכל ההצלחה של האדם. וההצלחה של האדם, צריך לדעת, הצלחה אמיתית של האדם זה לא הצלחה חיצונית. לפעמים האדם בחיצוניות יכול להצליח, ובאמת הוא נמצא, השם מרחם איפה שהוא נמצא. ולפעמים יכול להיות שהאדם הוא נראה, נמדד, שהוא כישלון גדול מאוד בכל מה שהוא עושה, והוא באמת המצליח האמיתי. כי ההצלחה האמיתית זה איפה אנחנו, לאיזה מקום, לאיזה עולם רוחני אנחנו מחברים את הלב שלנו, את המציאות הפנימית שלנו. וההתחברות למקום הטוב זה הדרך הזאת, הדרך של האמונה. רוצה לספר לסיום, רוצה לספר סיפור. הסיפור הזה הוא, מכמה בחינות הוא סיפור נורא. אבל חז"ל מספרים לנו שבסוף תקופת בית המקדש השני, ואחרי חורבן בית המקדש השני, היה דבר נורא, הרומאים הרגו 10 מגדולי גדולי הצדיקים. זה מה שנקרא, זה מה שאנחנו קוראים, 10 הרוגי מלכות. והיה הכתוב שהגדול בעשרת הרוגי מלכות היה רבי עקיבא. רבי עקיבא היה גדול חכמי ישראל. הוא נקרא, משה רבנו נקרא השורש של התורה שבכתב, רבי עקיבא נקרא השורש התורה שבעל פה. שאומרת הגמרא שרבי עקיבא, איך הוציא אותו להורג? סרקו את גופו במסרקות של ברזל. מה עשה באותו שעה רבי עקיבא? אמר שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מספרת הגמרא במסכת מנחות, שבשעה שמשה רבנו עלה להר סיני, הקדוש ברוך הוא הראה לו את הדורות הבאים, את הצדיקים ואת עם ישראל בדורות הבאים. ואז הוא הראה לו את, רבי עקיבא, ואמר, הוא ראה את הגדולה של רבי עקיבא. אומרת הגמרא, שבשעה שראה משה רבנו את גדולת רבי עקיבא בלימוד התורה, שאל את הקדוש ברוך הוא, אם יש לך כזה חכם גדול, למה אתה נתת את התורה על ידי? למה לא נתת את התורה על ידו? הוא ראוי לתת את התורה. אז הקדוש ברוך הוא הסביר לו, ענה לו תשובה על הדבר הזה. לאחר מכן ראה משה רבנו, את מיטתו של רבי עקיבא. ראה שהוציא אותו להורג ממסרקות של ברזל. שאל, למשל, משה רבנו, וזה הזכרנו את זה בתחילת השיחה, שגם למשה רבנו היה קשה הדבר הזה. מה הוא שאל? הוא שאל את הקדוש ברוך הוא שאלה. הוא אומר, זו תורה וזו שכרה? איך זה יכול להיות אדם שהוא כל כך מסר את הנפש, אתה גורם להמית אותו במסרקות של ברזל? מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? שתוק, כך עליו המחשבה תחילה. הוא לא ענה לו. אנחנו נתבונן בגמרא הזאת. לכאורה, משה רבנו לא שאל שאלה נכונה? בוודאי, יש לך כזה צדיק, כזה תלמיד חכם. אדם כזה היה בעל מידות טובות, כולו חסד, כולו נתינה, כולו טוב. רבי עקיבא היה כולו טוב. אבל יש לך כזה אדם, בגיל 120, כשהוא נפטר, הוא היה בן 120 שהוציא אותו להורג. בגיל 120 אתה ממית אותו במיטה כזאת משונה? השאלה של משה רבנו, שאלה נכונה. היא צדקת, אנחנו גם שואלים את השאלה הזאת. הקדוש ברוך הוא, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? שתוק, כך עליו המחשבה תחילה. הפירוש הפשוט מאוד של המילים זה, תשתוק, כך רציתי, כך עליו המחשבה תחילה, כך רציתי. אנחנו יודעים שככה רצית, אבל זה בדיוק השאלה של משה רבנו. למה רצית כך? מה אנחנו רואים? הקדוש ברוך הוא השתיק את משה רבנו. כדי להבין את התשובה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, צריך לדעת שנאמרו הרבה פירושים על זה. הצדיקים מאוד מאוד התעמקו בתשובה של הקדוש ברוך הוא. למה אמר לו שתוק עליו המחשבה תחילה? באמת, יש כמה תשובות שהן כולן אמיתיות. כי אפשר להסתכל על זה מכמה היבטים. אומר אחד מגדולי ישראל, הרמ"א מפאנו, אומר, מה הקדוש ברוך אמר למשה רבנו? הקדוש ברוך אמר למשה רבנו, שתוק, כך עליו המחשבה תחילה. איזה מחשבה עלה תחילה? על איזה מחשבה הוא דיבר, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, שעלתה מחשבה תחילה, על איזה מחשבה? אומר הרמ"א מפאנו, על המחשבה של משה רבנו בעצמו. משה רבנו בעצמו, סליחה, רבי עקיבא, המחשבה של רבי עקיבא, רבי עקיבא בעצמו, אמר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את המיטה הזאת. אני מבקש ממך, תמית אותי במיטה הזאת במסרקות של ברזל. רבי עקיבא ביקש את זה בעצמו. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שתוק על הקושיות שלך, תהיה בשקט. למה? אני בסך הכל קיימתי רצון רב יעשה. מה לעשות שרבי עקיבא בעצמו ביקש ממני את המיטה הזאת? מאיפה הרמ"א מפאנו יודע שזו הייתה התשובה? אומר הרמ"א מפאנו, במפורש כתוב בגמרא. איפה זה כתוב? אומרת הגמרא, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להורג, אמר רבי עקיבא, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. באו אליו תלמידיו, היו איתו תלמידיו, ושאלו אותו, רבנו, עד כדי כך, עכשיו אתה אומר שמע ישראל, בכזה מציאות נוראית? אמר להם רבי עקיבא, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי, והקיימנו. ועכשיו שבא לידי, לא הקיימנו? זאת אומרת, אומר הרמ"א מפאנו, הנה, רבי עקיבא בעצמו אמר, כל ימי אמרתי, מי ייתן פסוק זה לידי, והקיימנו. אני בעצמי רציתי להגיע למצב הזה. עכשיו שהגיע לידי, אני לא אקיים אותו? אומר הרמ"א מפאנו, מכאן ראיה שרבי עקיבא בעצמו ביקש את זה מהקדוש ברוך הוא, את הדבר הזה. עד כאן זה הפירוש. אבל פה מתעוררת שאלה עצומה, שאלה עצומה, על רבי עקיבא בעצמו. אתה מבקש כזאת מיטה? בשביל מה? למה ביקשת מהקדוש ברוך הוא למות בכזאת מיטה? מה היה רע בעיניך למות כאחד האדם? ברוך השם, הגעת לגיל 120. אתה, יש לך הרבה זכויות, אתה בשמיים צדיק גדול. רבי עקיבא לא דאג מהשכר שלו בשמיים. היה לו, הוא לימד את כל עם ישראל תורה לכל הדורות. הוא לא דאג מזה. אז למה אתה רוצה למות במיטה כזאת? אומר רבנו הארי, פירוש נורא, נורא מאוד על הדבר הזה. הוא אומר, רבי עקיבא ידע, אמרנו קודם, שלכל אדם יש תפקיד בעולם. לכל אדם יש תפקיד מיוחד בעולם. רבי עקיבא ידע שהתפקיד שלו זה לגלות אמונה בהסתרת פנים הכי גדולה שיכולה להיות. בכל ימיו היה לו ניסיונות עצומים ונוראים לרבי עקיבא. כל ימי חייו היה לו ניסיונות עצומים ונוראים. ובכל הניסיונות האלה הוא עמד וידע להתחבר עם הקדוש ברוך הוא באמונה השלמה ביותר. אומר רבנו הארי הקדוש, ועם כל זה לא הסתפק בזה רבי עקיבא. רבי עקיבא בעצמו ואמר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך, תביא אותי להסתרת פנים הגדולה ביותר שיכולה להיות, שאין יותר גדולה מזאת, תמית אותי ביסורים גדולים שאין הסתרה יותר גדולה מזאת, כי אני רוצה לגלות את האמונה גם במקום הזה, גם במקום הכי הכי קשה לגלות את האמונה. אומר רבנו הארי הקדוש, שהמצווה הזאת, העבודה הזאת של רבי עקיבא, עומדת כזכות לעם ישראל עד ביאת משיח צדקנו כל יום ויום. כל יום ויום הקדוש ברוך הוא מסתכל בזכות הזאת של רבי עקיבא, וממשיך עלינו רחמים וחסדים בזכות רבי עקיבא. עוד שנייה, אנחנו מסיימים. עוד ממש דקה, אנחנו מסיימים. בשמחה. אומר, אנחנו צריכים לדעת. בוודאי שאנחנו לא רבי עקיבא, ובעזרת השם לא יהיו מיטות משונות, ואין יותר, נגמרו כבר זהו, אין זכויות יותר לגויים, חס ושלום, לפגוע בעם ישראל, והכל יהיה לטובה. אבל לומדים, מקבלים מרבי עקיבא את העבודה הזאת במקום הפרטי שלנו. אנחנו לא עומדים בניסיונות של רבי עקיבא, משמיים גם לא דורשים מאיתנו את זה. זה היה עבודה של אחד מיוחד במקום שלו, בנפש שלו, ברוחניות שלו. ואיתנו לא דורשים כאלה דברים. אבל מרבי עקיבא אנחנו לומדים את הנקודה הזאת, מקבלים את הכוח הזה. זה מה שרבנו הארי אומר, שאנחנו מקבלים ממנו את הכוח בתוך המציאות הזאת, בתוך ההתמודדות הזאת, אנחנו מקבלים את הכוח לראות את ההנהגה של השם, את המלכות של השם, ואת הכל לטובה. לפני שנים היה גר בבני ברק, הוא כבר נפטר, צדיק מאוד גדול, סטייפלר, זה האבא של רב חיים קניבסקי, והשם זיכה אותי להיות אצלו כמה וכמה פעמים. הסטייפלר תמיד היה אומר, שהיה אומר דבר נורא, אמר ככה, אמר, אדם שעבר את השואה, ונשאר עם האמונה, הוא אמר, כל ברכה שהוא מברך, היא מתקיימת. אם הוא עבר כאלה ניסיונות כאלה נוראים, והצליח עדיין להחזיק את האמונה, אז הזכות שלו בשמיים היא עצומה ונוראית. עכשיו, תוך כדי זה, אז נזכרנו בעוד סיפור. אז זה 30 שניות, הסיפור. אני רוצה לספר לכם סיפור. חלק אולי שמעו את זה ממני. אנחנו מכוונים בסיפור הזה שיהיה לטובת מי שאנחנו מספרים, מה שאנחנו יכולים לפעול. לפני 30 שנה, הייתי אז, באותה תקופה, הייתי ידיד קרוב למשפחת לפיד. אז יאיר היה בחור צעיר, גם אני הייתי בחור צעיר. והייתי ידיד קרוב. יום אחד, זה היה לפני 30 שנה, ישבתי במטבח שלהם, היו גרים לא רחוק מפה, בתל אביב, ישבתי במטבח שלהם. וישבתי, הייתי עם כיפה, עם ציצית, ישבתי במטבח שלהם. תומי לפיד נכנס למטבח, אז היה מנכ"ל רשות השידור, ואני הייתי בחור צעיר, בטבע הדברים, יותר מבוגר ומכובד ממני, ישב לידי. ואז הוא פנה אליי, הוא פתח שיחה איתי. אני לא, אף פעם לא אמרתי לתומי לפיד, תומי תחזור בתשובה, זה לא... הוא פתח איתי שיחה. ואז הוא אומר לי, תמי לפיד אומר לי, אני לא אחזור בתשובה. עכשיו, אני בטוחי, וככה חצי בבדיחות אמרתי, אני לא דיברתי איתך בכלל, אתה לא צריך להגיד לי שום דבר. אבל הוא המשיך. הוא אומר לי, אני לא אחזור בתשובה. למה לא? ככה הוא אומר לי. הוא אומר לי, כשאני אגיע לשמיים, יש לי תשובות על כל השאלות שישאלו אותי. אני שמעתי את המשפט הזה, אני נדהמתי. אמרתי באותו רגע, בלב, אמרתי תפילה, יהיה רצון שלי אמונה כמוך. זאת אומרת ככה, ברור לך שאתה תגיע לשמיים. ברור לך שישאלו אותך שאלות. רק מה? אתה אומר שיש לך תשובות. אני לא יודע אם יש לך תשובות או לא, אני לא נכנס לזה, זה עניין שלך. אבל כזאת אמונה, כל כך ברור לך שאתה תגיע לשמיים וישאלו אותך שאלות. אבל אחר כך הוא גם אמר לי מה התשובות שלו. אמר לי, אני לא יכול להגיד את כל דבריו, כי זה גם קצת קשה. אבל הוא אמר לי, בכיכר בבוטפסט, שם בשנת 43, 1943, שם קיבלתי את כל התשובות. הוא היה בחור, אז הוא סיפר לי שהוא היה בחור, והגיעו שם הנאצים לכיכר, הוא הצליח, בגלל שהוא היה יחסית צעיר, הוא ברח שם על איזה בור, ומהבור הזה הוא ראה איך שהורגים את כל המשפחה שלו. אז הוא אמר לי, אני אגיע לשמיים, יש לי תשובות על כל השאלות שישאלו אותי. יהיה רצון. אנחנו מקווים בשבילו, בשביל כל המשפחה, שיחזרו בתשובה שלמה ויהיה להם תשובות אמיתיות. אבל, נשים לב, זה המבחן. זה בדיוק הייתה נקודת המבחן. האם אנחנו עוזבים את הקדוש ברוך הוא? במצב, ואני רוצה להגיד משהו, אנחנו לא דנים אותו. אסור לנו לדון אף אדם שהיה בשואה. שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אף אדם בניסיונות כל כך נוראים. אבל מי שכן זכה, זה מה שסטייקלר אמר, מי שזכה לעמוד בניסיונות האלה, אז כל ברכה שהוא מברך היא מתקיימת. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ואת כל עם ישראל, מהגדולים ביותר עד הקטנים ביותר, שנזכה לראות עין בעין את המלכות של הקדוש ברוך הוא, להתחזק באמונה, לראות איך הכל לטובה גדולה.